רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות המרכז לפיתוח מנהיגות טכנולוגית, המציע קורסים מקוונים מהבית לילדים בגילי 8 עד 18, סדנאות בתכנות אפליקציות, רובוטיקה ויצירה ביוטיוב. בקורסים השונים יקשו הילדים כישורי מנהיגות, תכנון ויצירתיות, והתנסו במגוון רחב של טכנולוגיות. המצטרפים ייהנו משני מפגשי התנסות ללא התחייבות. לפרטים נוספים בקרו ב-techleaders.co.il או חפשו בגוגל המרכז לפיתוח מנהיגות טכנולוגית. שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 250, גיהנום בחורשת עצי הקוקוס, על סופות אש, שידור חוזר.
עושים היסטוריה, עם רן לוי.
שלום. אנחנו נמצאים עכשיו באוגוסט, שיא הקיץ, וזה אומר שני דברים. אחד, חם מאוד, ויש הרבה שריפות, ושניים, חופש, גם אתם וגם אנחנו כאן בפודקאסט ישראל. שני הגורמים האלה יחד חברו לכדי ההחלטה שלי להוציא מחדש פרק בשידור חוזר של עושים היסטוריה משנת 2014, פרק שאתם סיפרתם לי לאורך השנים שהוא אחד האהובים עליכם. פרק שעוסק באחד מאיתני הטבע הפחות מוכרים, אבל יותר קטלניים. סופות אש. הוכחה דרמטית לעוצמתה של תופעת הטבע המסוכנת הזו קיבלנו רק לפני מספר שבועות, כששריפה אדירה ביוון השמידה עיירת נופש כמעט לגמרי בתוך שעות ספורות, והותיר בעקבותיה קרוב ל-100 הרוגים. בפרק שתשמעו מיד, אני מספר על התופעה הזו גם מההיבט הפיזיקלי, איך נוצרת סופת אש, וגם מספר על כמה מהשריפות הגדולות בהיסטוריה, רומא, לונדון, סן פרנסיסקו ועוד. חופשה נעימה למי שנופש, אנחנו נשתמע בצידו השני של הפרק. האזנה נעימה. זה היה מראה מהסוג שלא שוכחים בקלות. השעה הייתה 17:00, ואני הייתי בדרכי חזרה הביתה לחיפה. בחדשות דיווחו על שריפה גדולה שמשתוללת ביערות הכרמל. מנקודת המבט שלי על הכביש למרגלות הכרמל, זה נראה היה כאילו סוף העולם הגיע. עמוד השן סמיך, מאות מטרים גובהו, התאמר מעל ההר. השמש השוקעת העניקה לשן גוונים עזים של אדום, ורוד וכתום, כאילו ששערי הגיהנום נפתחו, וכל רגע שדים או חזי כלשונים יעוטו על המכוניות בכביש. הייתי מודאג, ולא רק מכיוון שהבית שלי נמצא בכרמל, נושק ליערות. הייתי מודאג מכיוון ששני קרובי משפחה שלי הם קבעים, וידעתי שברגעים אלה ממש הם נמצאים בין הלהבות.
אוקיי, מקליט. אז אתה שומע אותי בסדר?
אני שומע אותך מעולה.
אוקיי,
אחד מהם הוא ערן כהן.
אלן ערן.
היי רני.
תציג את עצמך לקהל המאזינים.
טוב, אז לי קוראים ערן כהן, עובד בכיבוי אש חיפה כבר מזה מעל 15 שנה, מפקד צוות, וגם גילוי נאות, בן דוד שלך.
בתקופת הלימודים עבדתי במכבי אש כיומנאי, כך שידעתי ממקור ראשון עד כמה העבודה הזו מסוכנת, וזאת עוד לפני ששמעתי על האסון שבו נספו 44 סוהרים, שוטרים וקבעים.
זה מקום מאוד מאוד, סביבת עבודה מאוד מיוחדת. קצת קשה להסביר, אתה קצת חווית את זה בעבודה בתור אומנאי בשירות הכבאות חיפה, אבל למי שלא חי את האווירה ולא מכיר את ההווי של התחנה, ההווי של העבודה, קצת קשה להסביר לו מדוע בחרת בעבודה שאתה למעשה, מה שנקרא, הולך לכיוון הנגדי במקום לברוח, אתה חודר פנימה, אתה נכנס פנימה לתוך אזור הסכנה.
מה שלא ידעתי באותו הזמן, הוא שהעמוד האשן שראיתי מעל ההר מרמז על כך שהשריפה בכרמל הייתה אפילו מסוכנת וחמורה יותר מכפי ששיערתי לעצמי.
כבר עברנו שריפות גדולות, אנחנו יודעים פחות או יותר נראית שריפה גדולה. באמת לא התמודדנו עם שריפה בקנה מידה בעוצמה שהייתה בשריפה בכרמל.
האוויר החם שנוצר מעל מדורה נוטה באופן טבעי להתרומם ולעלות, ואוויר קר שמגיע מהצד תופס את מקומו. תנועת האוויר הקר יוצרת רוח פרצים, דראפט בלז, שפונה לתוך מרכז המדורה. התופעה הזו מכונה אפקט הערובה, והיא הבסיס לשימוש בערובות בבתים שיש בהם אח להסקה. האוויר החם שעולה בתוך הערובה יונק אחריו אוויר קריר וטרי מתוך הבית, והעובדה הזו מונעת מהבית להתמלא באשן מחד ומסייעת לבערה טובה וחזקה בתוך האח מאידך. אפקט הערובה מתרחש גם בשריפות שמתחוללות באוויר הפתוח, אבל לרוב השפעתו על עוצמת האש היא זניחה. רוחות חזקות שבדרך כלל נושבות בגובה רב שוברות במרכאות את עמוד האוויר החם שמתרומם מעל השריפה ומפריעות להיניקת האוויר הקר בתחתית. אבל במקרים שבהם אין רוחות חזקות בגובה או אם השריפה היא חמה או מרוכזת במיוחד, האוויר הלוהט מצליח בכל זאת ליצור עמוד גזים לוהדים רציף שמתרומם עד לגובה של כמה קילומטרים, מעין ערובה טבעית. התוצאה היא מה שמכונה סופת אש. שריפה כל כך רבת עוצמה עד שהיא יוצרת לעצמה את מזג האוויר שלה. רוחות הצד שנושפות אל תוך הלהבות בגובה פני הקרקע מלבות את הבערה עוד יותר, מה שמגביר את עוצמת הרוח וחוזר חלילה. הטמפרטורה במוקד השריפה מזנקת לאלפי מעלות, והלהבות מתלכדות לקירות של אש בגובה עשרות מטרים וברוחב של מאות מטרים. כששריפה הופכת לסופת אש, היא בלתי ניתנת לכיבוי. זה אסון טבע בעוצמה ובפראות שאפשר להשוות אותה לרעידת אדמה או צונאמי.
אסון לאומי, אין דרך אחרת לתאר את השריפה הגדולה בתולדות המדינה שהופכת לאחד האסונות הכבדים בתולדות ישראל.
עמוד העשן הגבוה שהתאמר מעל הכרמל מלמד על כך שהרוחות הערות ועצי האורן הדליקים, בשילוב הטופוגרפיה התלולה של ההר, הפכו את שריפת היער בכרמל לסופת אש.
כמו איזה סופה, ומי שהיה נמצא באזור של השריפה עצמה ממש, ממש במוקד, היה יכול לראות שפשוט להרגיש את הרוחות העזות ששוררות שם. מכיוון שאוויר כל הזמן, אוויר נשאב אל אותו עמוד אשן, שכל הזמן צבר כוח, צבר כוח ואנרגיה, כתוצאה ממטען האש הזמין, אותם הרוחות שהיו במקום, מהטופוגרפיה, אנחנו מדברים על ודיות שהזינו את השריפה ברוחות מאוד מאוד חזקות מכיוון הים, ולמעשה כל התנאים היו לרעתנו.
איך אתה כקבאי מרגיש במצב כמו אולי בשריפה הזו, שבה בעצם אין לך יותר מדי מה לעשות מול חזית אש כזו?
זה חוסר עונים, זאת אומרת, אנחנו בתור קבאים כן יודעים מה אנחנו כן יכולים לעשות ומה אנחנו לא יכולים לעשות. זה חוסר עונים, מהסיבה הפשוטה שהשריפה היא לא מתקדמת רק בחזית, נקרא לזה רחבה של מאות מטרים, פשוט מדלקת מעליך, אתה מוצא את עצמך מחבא, עומד ומחבא, מנסה לקבות איזה תא שטח באזור הכרמל, ופשוט השריפה מדלגת מעליך, ואתה מגלה אותה שהיא קפצה מעליך למרחק של 100 מטר, 150 מטר, אתה מגלה מוקד חדש, ולמעשה אתה יודע שכל תא שטח שעכשיו אתה עובד עליו הוא מיותר לגמרי והוא יסרף, ואתה מיד חייב לדלג ולנסות לחבות את אותו מוקד חדש שמתפתח. יש עדויות על מוקדים כאלה שהתפתחו במרחק של מאות מטרים, אפילו עדויות על משהו כמו קילומטר, מרחק של קילומטר מהחזית עצמה, על דילוג של השריפה, רק על מנת לסבר לך את האוזן, עד כמה שזה יכול להיות מתסכל, זאת אומרת, אתה יכול לחבות במקום אחד, ולהשיג שליטה בחזית מסוימת, בגזרה מסוימת, אבל השריפה פשוט תדלג מעליך, ואתה תגלה אותה במוקדם או במאוחר, במרחק מאות מטר ממך, ושוב פעם, להתחיל את אותו תהליך של מרדף, של פריסה של כוחות ואמצעים, ציוד ואמצעים, ושוב פעם כדי להגיע, לנסות להגיע לשליטה.
אחד המאפיינים הבולטים של סופת אש היא המהירות שבנה חזית האש. העדויות של אנשים ששרדו שריפות כאלה מספרות על אש שדוהרת במהירות שעשויה להגיע עד למעלה מ-150 קילומטרים לשעה. המהירות שבה מתקדמת חזית האש עשויה להיות הפתעה קטלנית למי שאינו מוכן לה, כפי שהראה לרוע המזל במקרה של אוטובוס הסוהרים.
ומי שהסתכל והיה באזור חיפה ואפילו רחוק מחיפה ראה אותו עמוד אשן גדול שמתאמר לו מעל היער, ואותו עמוד השן מתקדם פשוט, קצב התקדמות שלו פשוט הוא אדיר. מדברים, ואני לא מדדתי את זה, על מאות מטרים לשנייה. אז בוא נגיד ככה, אתה יכול לברוח, אבל מי שכבר נקלע לתוך סופת אש, הסיכויים שלו ברגל להינצל הם לא ממש ממש גרועים, אלא אם כן הוא מצליח ממש, מה שנקרא, לברוח לתוך אזור שכבר נשרף, לתוך, אנחנו קוראים לזה, לתוך השחור, שם לאזור שרוף, וכמובן ספר צילה וקצת זרה מבורי עולם לא תזיז. אבל מי שכבר נקלע לתוך סופת אש, והוא לא ממונה, צריך הרבה הרבה מזל כדי לשרוד את האירוע.
הפרק הזה, כפי שוודאי כבר ניחשתם, יעסוק בסופות אש. אבל לא בשריפות שמתחוללות ביערות ובשטחים פתוחים, כי הם בסופות אש שהראו באזורים עירוניים מיושבים בצפיפות. מקרים אלה, שהם נדירים למדי לשמחתנו, יכולים ללמד אותנו דבר או שניים לגבי התנהגות נכונה בזמן שריפה, מניעה מוקדמת של אסונות כאלה, ואת ההשפעה שיש לשריפה כה גדולה על האנשים ששורדים אותה. השריפה הגדולה ברומא, שנת 64 לספירה. כל הדרכים מובילות לרומא, אומר הפתגם הישן. במאה הראשונה לספירה, הדרכים המובילות לרומא הובילו אליה אוצרות וסחורות בהיקף שלא נודע כדוגמתו עד אז. שלל, ביזה, מיסים, מזון, עבדים ומה לא. סוחרים ומחפשי עבודה התנגזו אל עיר הבירה של האימפריה בהמוניהם, וכשני מיליון איש הצטופפו במטרופולין ההומה. מתחת לפני השטח, מאחורי הדוכנים והקרקסים, ביבע מתח בלתי פוסק. רומא הייתה עיר שסועה ורוויית מתחים. האיבה בין העשירים והעניים ובין עובדי האלילים והמיעוט הנוצרי הייתה מקור קבוע לחיכוכים והתנגשויות. בעיר כה גדולה והומת אדם, שריפות היו תופעה נפוצה. היו ימים בקיץ שבהן פרצו עשרות ואף מאות שריפות ברחבי העיר. הסיכוי שאחת מהשריפות הקטנות הללו תצא מכלל שליטה ותתפשט בין בתי העץ הצפופים של השכונות העניות היה משמעותי. ובכל זאת, לרומא לא היו כוחות יהודים לכיבוי אש. ליתר דיוק, היו מכבי אש, אבל לא כפי שאנחנו מכירים אותם כיום. אחד מאנשי העסקים הבולטים והממולחים של רומא היה אדם בשם קרסוס. לקרסוס הייתה שיטה. הוא היה שומע על בית שעולה באש במקום כלשהו, וממהר להגיע למקום עם כוח כיבוי שמנה מאות גברתנים עם סולמות, דלי מים וציוד נוסף. כוח הכיבוי היה מגיע אל הבית הבוער ועוצר. כולם היו מניחים את הכלים ומתיישבים. קרסוס היה פונה אל בעל הבית. אם תסכים למכור לי את הבית שלך בזיל הזול, הבחורים המוכשרים שלי יחבו את השריפה במהירות. אם לא תמכור את הבית, כולנו נעמוד ונתבונן בזמן שהבית וכל הרכוש שנמצא בתוכו עולים בלהבות. זו כמובן הצעה שאי אפשר לסרב לה, וקרסוס ידע זאת היטב. הדרוסנות הזו, בשילוב חושים עסקיים חדים גם בתחומי מסחר אחרים, הפכו אותו לאחד מעשירי רומא הגדולים. ב-18 ביולי שנת 64 פרצה שריפה באזור מסחרי שהיה צמוד לסירקוס מקסימוס, האצטדיון העירוני לתחרויות כרכרות סוסים. רוחות קיציות ערות ליבו את האש והיא דילגה מבית לבית וחילתה שכונות שלמות. בהיעדר כוחות כיבוי, מאמצי התושבים המקומיים להילחם בה היו כמעט חסרי תועלת. במשך 6 ימים בערה רומא בעין מפריע, כשני שליש מהבתים בעיר הענקית הפכו לערמות של גחלים. מדי פעם בפעם הארכיאולוגים מוצאים עדויות מוחשיות לאסון הגדול, כמו שערי מתכת מותחים למחצה, או ערמות קטנות של מטבעות שכנראה היו בכיסיהם של מי שנלכדו בלהבות. הרוחות שליבו את האש ליבו גם את השנאה והמתיחות בתוך העיר. שמועות עקשניות טענו שבזמן השריפה עברו חבורות של בריונים ברחובות והשליחו לפידים בוערים אל בתים שהאש פסחה עליהם. כשהתעמתו עם תושבי השכונה, טענו הבריונים שהם רק ממלאים פקודות. אבל פקודות של מי? חשוד המיידי היה הקיסר נרון. שהפתנותו של נרון ורדיפת השררה שלו היו ידועים לכל. מאז שהוא עלה לשלטון בגיל 16, הספיק להסתכסך עם הסוחרים והאצילים בעיר, עקב ניסיונות חוזרים ונשלים להשתלט על שטחים נרחבים בעיר, כדי להקים בהם ארמונות לעצמו, ניסיונות שנתקלו בהתנגדות עזה מצד הסנאט. השמועות ברחוב סיפרו שבזמן השריפה ישב נרון על גג ארמונו, ניגן בכינו ושר שירים המתארים את חורבן טרויה. ההיסטוריון קסיוס נולד כ-100 שנה לאחר שריפה גדולה. בכתביו הוא האשים את הקיסר נרון באחריות לשריפה. ציטוט: לנרון הייתה שאיפה או מטרה ברורה לחסל את העיר כולה בימי חייו. הוא שלח בדרכים שונות אנשים שהתחזו לשיקורים או לפושעים, והם אלו שהדליקו שריפות קטנות בכמה מקומות בו זמנית. סוף ציטוט. ככל שידוע לנו היום, נרון בכלל לא היה ברומא ביום שבו פרצה השריפה. כששמע על המאורעות, מהר לחזור לעיר, ועל פי הדיווחים עשה ככל שביכולתו כדי להילחם בה. בלילה הראשון התרוצץ הקיסר ברחובות ללא שומרי ראשו, וארגן את האזרחים לפעולות כיבוי. הוא ארגן משלוחי מזון מערים שכנות, הורה לאפשר לפליטים חסרי בית ללון במבנים ציבוריים, ואף פתח את הארמון האישי שלו לקהל הרחב. האם ניסה נרון באמת ובתמים לכבות את השריפה, או שמה הייתה זו רק הסחה מתוחכמת שנועדה להסיר ממנו את החשד? קשה לדעת בוודאות. אמנם אחד מארמונותיו שלו עלה באש ונהרס, אבל מצד אחר, נרון לא בחל בהזדמנות והשתלט על כמה מהאזורים שנשרפו כדי להקים ארמון חדש ומרשים לעצמו. הנצרות באותה התקופה הייתה קט קטנה וסנועה. הרומאים לא אהבו את קבוצת המאמינים האדוקים שהכריזו כי האל שלהם הוא האחד והיחיד וכל שאר האלים הם קשקוש מוחלט. נרון ידע לנצל את השנאה הזו כדי להפנות את זעמו של העם ממנו והלאה. הוא השתמש בנוצרים כסעירים להזזל והאשים אותם שהציתו את השריפה במכוון. העונשים שהטיל עליהם היו איומים. הוא השליך אותם לעריות שקראו אותם לגזרים מול קהל מריע, והשתמש בהם כלפידים אנושיים במסיבות שערך בארמונותיו. נרון ניצל את ההרס הגדול בעיר גם כדי להכניס בה שיפורים ושינויים. חוקי הבנייה החדשים הורו על שימוש נרחב יותר בבטון במקום בעץ, שמירה על מרחקים גדולים יותר בין הבתים ועוד. הנהלים האלה הפכו את רומא לבטוחה יותר מחד, וגם יפה ומרווחת יותר מאידך. לרומא זה לא של נרון, מהמצב לא הועילו לו בפן האישי. 4 שנים לאחר השריפה הגדולה מרדו נגדו הצבא והסנאט, והקיסר נאלץ לברוח מרומא ולהתאבד. השריפה הגדולה בלונדון, 1666. סמואל פפיס היה פקיד בכיר בצי המלכותי הבריטי במאה ה-17. על אף תפקידו הרם, סביר להניח שלא היינו זוכרים את שמו כיום, אלמלא העובדה שפפיס, אז בשנות ה-30 לחייו, ניהל יומן אישי מפורט בשנות ה-60 של אותה המאה, עשור שבו ידע הממלכה כמה וכמה אירועים דרמטיים. מגפה קטלנית, מלחמה מול הולנד, וגם כמובן שריפה אדירה. השני בספטמבר, יום ראשון, 1666, לפנות בוקר. כמה מהמשרתות שנשארו עירות בלילה כדי להיכונן לארוחה הגדולה של מחר, העירו אותי כדי לספר לי על שריפה גדולה שפרצה בעיר. קמתי ממיטתי, לבשתי את כלימת הלילה והתבוננתי דרך החלון. להבות נראו באופק, אבל אני, שלא הייתי מורגל בדברים שכאלה, חשבתי שהן רחוקות מאוד, ולכן חזרתי למיטה ונרדמתי. האש שראה פפיס מחלון חדרו פרצה במאפייה של תומאס פארינר בסמטת פודינג שליד גשר לונדון. על פי הסברה המקובלת, אחד מתנורי המאפייה לא קובע כהלכה בתום יום העבודה, אם כי פארינר הכחיש זאת מכל וכל מאוחר יותר. בשעה 2 לפנות בוקר הריחו בני המשפחה, שחיו בקומה השנייה של המאפייה, עשן שעולה מקומת הקרקע. כשהבחינו בשפה המתפתחת מיהרו לטפס אל הגג ולברוח מהבית דרך גגם של השכנים. המשרתת שלהם, שפחדה לקפוץ בין הגגות, נשארה בבית, והפכה להיות הקורבן הראשון של האסון. חלק ניכר מרחובות לונדון, ובמיוחד באזורים העתיקים שמקורם היה עוד בימי הביניים, היו מאוכלסים בבניינים שנבנו בצפיפות גבוהה. דמיינו לעצמכם את סמטאות העיר העתיקה בירושלים, אבל כל הבניינים עשויים מעץ דליק, ותקבלו תמונה לא רעה של לונדון באותם הימים. נוסף על כך, נוהג מקובל באותה התקופה היה להרחיב את הקומות העליונות הצידה, כך שיפלשו אל המרחב שמעל הסמטה. מרפסת נשקה למרפסת ממש. כולם ידעו שהבנייה הזו היא מסוכנת, ובשעת שריפה האש תדלג בין הבניינים ללא קושי, אבל הפיקוח העירוני על יישום חוקי הבנייה כמעט ולא היה קיים, ואיש לא אכף את חוקי הבטיחות. אנשי העירייה מיהרו להעיר את ראש העיר ולהתקן אותו על השריפה המתפתחת. הם ביקשו אותו לאשר ולהרוס בניינים שהיו צמודים לבית הבוער, טקטיקה מקובלת שמטרתה ליצור אזורי חיץ ולמנוע מהאש להתפשט בעיר הצפופה. ראש העיר לא הסכים. להרס בניינים הייתה השלכה כלכלית וציבורית קשה, והתיאורים שקיבל על השריפה לא הרשימו אותו במיוחד. זה לא שריפה רצינית, הוא אמר לאנשיו, אישה תוכל לחבוט אותה אם תשתין עליה.
יום ראשון, השני בספטמבר, בוקר. ג'יין הגיעה וסיפרה לי ששמעה שיותר מ-300 בתים עלו באש בלילה, והשריפה קילתה את רחוב פיש כולו. התלבשתי והלכתי למגדל שליד הנהר, שם עליתי למקום גבוה. ראיתי את הבתים שבקצה הגשר, וכולם בערו. בכל כיוון שאליו הבטתי, אש אין סופית בערה מולי. בלב כבד ירדתי מהמגדל ושטתי במורת הנהר. כולם התרוצצו וניסו להציל את רכושם מהבתים הבוערים ולהשליך אותם אל הנהר. האנשים העניים נאחזו בבתיהם עד הרגע האחרון, עד הרגע שבו אש ממש נגעה בהם. אפילו היונים לא רצו לעזוב את קינן. הן ריחפו מעל המרפסות והחלונות עד שכמה מהן התחילו ממש לבעור בעצמן ונפלו ארצה. במשך שעה שלמה התבוננתי, אבל אף אחד לא ניסה לחבוט את השריפה. המלך זימן אותי אליו וסיפרתי לו על מה שראיתי. אמרתי לעוד מלכותו שאם הוא לא יורה על הרס מיידי של בתים, שום דבר לא יוכל לבלום את השריפה. המלך היה נסער ופקד עליי למצוא מיד את ראש העיר ולהורות לו שלא לרחם על אף בית. מיהרתי אל רחוב סיינט פול. כל מי שראיתי היה עמוס ברכוש שניסה להציל, על גבו או בקרקרות. בסופו של דבר פגשתי את ראש העיר ברחוב קנון. הוא היה מוטש ומטפחת הייתה קשורה סביב צווארו. כשמסרתי לו את פקודת המלך, הוא זעק כמו אישה מתעלפת. אלוהי, מה אעשה? אני מוטש. האנשים אינם מצייתים לי. אני כבר הורס בתים, אבל האש משיגה אותנו מהר מכפי שאנחנו יכולים להתמודד עמה. עזבתי אותו והלכתי הביתה. כל האנשים שראיתי היו עסוקים בצרותיהם שלהם, ואף אחד לא אחז בידיו ציוד לכיבוי אש. הבתים היו מלאים בסחורות דליקות, והמחסנים מלאים בשמן, יינות, ברנדי ודברים דומים.
ניסיונותיהם של ראש העיר ואנשיו להרוס את הבניינים שעמדו בדרכה של השריפה היו מעטים מדי ומאוחרים מדי. האש התפשטה כל כך מהר עד שכפי שתיאר פפיס, כמעט כל התושבים היו עסוקים בהצלת עצמם ורכושם וכלל לא ניסו לחבוט אותה. הכבאים הספורים שבכל זאת הוסיפו להילחם נתקלו בפקקים עצומים של קרקרות ועגלות ברחובות הצרים שמנעו מהם להביא ציוד אל מוקדי האש. אפילו פפיס, לאחר שניסה כאמור לדרבן את ראש העיר והמלך לפעולה, נואש וברח מהעיר באותו הלילה. במשך 5 ימים בערה לונדון. יותר מ-13,000 בניינים הושמדו כליל, וכ-100,000 איש, שישית מכלל האוכלוסייה, הפכו לחסרי בית. הדיווחים הרשמיים סיפרו על 4 הרוגים בלבד, מספר בלתי הגיוני בעליל עבור שרפה כל כך גדולה. סביר להניח שבדיווחים הללו לא נכללו תושבי העיר העניים, שאיש לא ספר אותם אז, מילולית ופיגורטיבית. גם כנראה לא אלו שמתו מאוחר יותר בקור וברעב. כמקובל במקרים כאלה, כולם בלונדון חיפשו שעיר להזזל. המלך וועדת חקירה פרלמנטרית טענו שמדובר באסון טבע אקראי, אבל האזרחים סירבו לקבל זאת. זו הייתה תקופה של מתיחות בין קתולים ופרוטסטנטים, ואליה התווסף החשש מפני פלישת הצרפתים וההולנדים. בימים שלאחר השריפה הראו כמה מקרי לינץ' באנשים חסרי מזל שדיברו במבטא צרפתי, או שרק דיברו לא ברור.
שען צרפתי בשם רוברט הוברט נחקר והודה שהוא ועוד כמה עשרות משתפי פעולה צרפתים הציתו את המאפייה ברחוב פודינג. כולם ידעו שהוברט מעורער בנפשו ושסיפורו מלא בסתירות ופרטים תמוהים, אבל הוא בכל זאת הורשע ונתלה. מאוחר יותר נתגלה כי הוברט הגיע ללונדון רק יומיים לאחר השריפה. במשך כמעט 200 שנה היה תלוי שלט על האנדרטה לזכר השריפה הגדולה שהאשים את הקתולים בהצתת השריפה. השריפה הגדולה של ניוקאסל וגייטס-הד, 1854. ודאי נתקלתם גם אתם בתופעה המרגיזה הזו. אתם עומדים שעות בפקק ארוך, מזדחלים בכביש פייטיות לאורך קילומטרים, רק כדי לגלות שהתאונה שגרמה לפקק התרחשה בכלל בנתיב הנגדי, שהפקק שלכם הוא תוצאה של נהגים סקרנים שהעטו כדי להתבונן. אני לא יודע אם זה יעודד מישהו, אבל סקרנות חסרת היגיון שכזו היא לא המצאה חדשה, כפי שיעיד הסיפור הבא. ניוקאסל וגרייטס-הד הן שתי ערים השוכנות זו מול זו משני צידיו של הנהר טיין רחב הידיים, בצפון מזרח אנגליה. במאה ה-19, בדומה לימינו, שתי הערים הללו סגסגו והמסחר והתעשייה פרחו בהן. בגרייטס-הד, צמוד לאגדה הדרומית של הנהר, עמדו מחסנים ומפעלים רבים. אחד מהם היה מפעל טקסטיל של ווילסון ובניו. מפעל חדש ומרשים שנבנה על חורבות המפעל הקודם שנשרף רק 3 שנים קודם לכן. בשישה באוקטובר 1854, בסביבות השעה 13:30, נראו להבות בוקעות מתוך המפעל. בדקות הראשונות בערה השריפה רק בקומות העליונות, ופועלים ניסו לפנות סחורות מהקומות התחתונות. אבל כמויות גדולות של צמר ושמן שהוכסנו במפעל הביאו לכך שהשריפה התפשטה במהירות בכל רחבי הבניין. בתוך שעתיים קרס גג המבנה פנימה. ליד המפעל של ווילסון, צמוד אליו ממש, עמד המחסן של צ'ארלס ברטרם. גם המחסן הזה היה מבנה מרשים למדי, 7 קומות גובהו, 30 מטר רוחבו. באותו היום היה המחסן של ברטרם עמוס עד להתפקע בחומרי גלם תעשייתיים. 2,800 טונות של גופרית ו-128 טונות של נטרן חנקתי. נטרן חנקתי היא תרכובת שמשמשת ליצור דשנים בעיקר, והיא דליקה מאוד. המחסן של ברטרם נבנה בסטנדרטים הגבוהים ביותר של בטיחות אש שהיו קיימים באותה התקופה, אבל האש שבערה בבניין הצמוד הייתה עזה כל כך, עד שגיצים וקרינת חום הדליקו את הגופרית והנטרן החנקתי שבתוכו. צופים סקרנים החלו מתגודדים ברחובות הסמוכים כבר מתחילת האירוע, אך כשהמחסן של ברטרם החל לבעור, התושבים החלו נוערים אל השריפה בהמוניהם. קשה להאשים אותם, זה היה מחזה לא שגרתי בלשון המעטה. הגופרית הלוהטת הפכה לנוזל, ונערות אדומים כמו לבה רותחת נשפכו מחלונות הקומות הגבוהות של המחסן ונפלו אל הרחוב והנהר שמתחתם. האש שאפפה את המבנה זרחה באור כחול סגול מיוחד במינו, והפכה את ניוקאסל וגרייטס-הד למעין קנבס ענקי שעליו ריצדו להבות מהפנטות. חלק מהאנשים תיארו זאת כאילו נפתח חלון אל הגהנום ואפשר לכולם הצצה פנימה. דמיינו לעצמכם מאורע כה מדהים שמתרחש בתקופה שבה אין טלוויזיה או קולנוע. אנשי העיר מעולם לא ראו מחזה שכזה. השריפה הזו הייתה משהו שאבות יספרו לבניהם, סבים יספרו לנכדיהם ושדרי פודקאסט למאזיניהם. כל מבנה שהשקיף על המחסן הבוער הכלס עשרות צופים סקרנים משני צידי הנהר. הגשרים שחיברו בין ניוקאסל לגרייטס-הד היו היציאים, והמחסן של ברטרם היה ההצגה הכי טובה בעיר. הסימן הראשון שמשהו לא בסדר היה פיצוץ חלש, כמו הד של יריית רובה, שנשמע מתוך הבניין בסביבות 3:10 לפנות בוקר. שני פיצוצים קטנים ומהירים נשמעו מיד אחריו. הצופים היו מוקסמים מדי והכבאים היו עסוקים מדי בכדי להתייחס אליהם.
שלוש דקות מאוחר יותר, התפוצץ המחסן של ברטרם ברעם אדיר שנשמע עשרות קילומטרים משם בעיירות שכנות. כל מי שעמד בסביבתו המיידית של המבנה הוא עף לאוויר והושלך לאחור כמו בובת סמרטוטים. כמה עשרות קבעים, שוטרים, חברי מועצת העיר וסוחרים שבאו להשגיח מקרוב על מאמצי הכיבוי נקברו תחת טונות של גופרית רותחת, ביניהם גם צ'ארלס ברטרם עצמו, בעליו של המחסן שהתפוצץ. מאוחר יותר, כשיחפרו המחלצים ויחפשו את גופותיהם של מי שנקברו תחת ההרס, המציאו רק עצמים אקראיים ששרדו את החום האז. מחזיק מפתחות, שעון זהב, משרוקית כלבים, קופסת סיגרים ועוד. מכל השאר, מבשר ועד בגדים, נותר רק אפר. הפיצוץ זעזע את ניוקאסל וגרייטסהד כמו רעידת אדמה. חלון זכוכית התנפצו בכל מקום, גגות הועפו, סלעים ואבנים במשקל מאות קילוגרמים הועפו למרחק של מאות מטרים. פטריית אשן שחורה התאמרה לגובה של כמה מאות מטרים. מהמחסן הגדול נותר רק מכתש בעומק של 12 מטרים. במשך מספר שניות שכבו הצופים ההמומים על הקרקע בדממה מוקים בהלם. השקט התחלף בצרחות מספר שניות מאוחר יותר, כשגשם של גופרית בוערת וגיצים לוהטים שהועפו לאוויר החל נופל על הערים שמשני צידי הנהר. בתים, חנויות ומפרסי ספינות נדלקו בכל מקום. הקהל החל בורח אנה ואנה בהיסטריה וכאוס מוחלט שרר בעיר הבוערת. גרייטסהד וניוקאסל בערו במשך מספר ימים ארוכים עד שהצליחו התושבים לכבות את האש בסיוען של ערים שכנות. 53 בני אדם נהרגו וכמה מאות נפצעו. מספר זהום להפליא מתחשב בתיאור של עוצמת הפיצוץ וההרס שזרעה השריפה באזורים נרחבים. ועדת החקירה שהוקמה כדי לבחון את האסון עסקה בשאלה מרכזית אחת. מדוע התפוצץ המחסן של ברטרם? נטרן חנקתי וגופרית, על אף שהם דליקים, אינם נפיצים באופן עקרוני. השמועות בעיר גרסו שצ'ארלס ברטרם יחסן אבקת שריפה במחסן. אם נכון הדבר, מדובר בעבירה חמורה על החוק. אף על פי כן, בדיקה מקיפה לא מצאה בדל של עדות לנוכחות חומרי נפץ במחסן. השערות אחרות לגבי סיבת הפיצוץ, כמו מים שחדרו לבניין וגרמו לפרץ של קיטור לוהט, לא נראות סבירות במיוחד. נכון להיום, מקור הפיצוץ שהביא לשריפה הגדולה של ניוקאסל וגרייטסהד עודנו תעלומה.
כל מי שדיברתי אמר לי אל תעשה את זה.
שלום, כאן חגי גולן. אני רוצה להזמין אתכם להאזין למכישלון להצלחה, הפודקאסט החדש של דיסקונט לעסקים. בכל פרק אנחנו הולכים לפגוש בעל עסק שההתחלה שלו, איך נגיד, הייתה כישלון. קחו למשל את רון פיירמן.
אבא שלי, הוא לא יודע להביע רגשות, ולא יודע לפרגן.
במשך 20 שנה, רון היה שותף בעסק המשפחתי, והפך למנכ"ל החברה, אלא שעם התקדמותו בחברה, גבר המתח עם אבא שלו.
מאוד נפגעתי ממנו באיזה בוקר שהוא זרק לי משהו שהוא אמר, וזה פשוט עוד היה הקש ששבר את גב הגמל, וקמתי ועזבתי.
בוקר אחד, אחרי הרבה לבטים וחיכוכים עם אבא, רון קם והחליט למכור את העסק המשפחתי. הוא מודה שזאת הייתה אחת ההחלטות הקשות בחייו, אבל אז רון החליט להתחיל משהו חדש. הוא הפך את התחביב שלו, גאדג'טים, למקצוע.
האתר שנה וחצי באוויר, האתר מצליח ועולה, זה משהו שאני מאוד אוהב.
אז למה השבר שבלב גדול מהפחד להיכשל, ואיך למרות הכל קמים ומתחילים להגשים את החלום שלך מאפס? מכישלון להצלחה, הפודקאסט החדש של דיסקונט לעסקים, חפשו באפליקציית הפודקאסטים שלכם ובאתר דיסקונט.
רעידת האדמה והשריפות בסן פרנסיסקו, 1906. ב-18 באפריל 1906, בשעה 5:15 בבוקר, התעוררו תושבי סן פרנסיסקו והעיירות הסמוכות לה בבהלה. במשך 20 שניות רעדה האדמה בעוצמה. כיום אנחנו יודעים שקליפורניה נמצאת בדיוק בנקודת המפגש של שני לוחות טקטונים גדולים, הלוח הצפון אמריקני והלוח הפסיפי. הלוח הצפון אמריקני נע דרומה, הלוח הפסיפי נע צפונה, והשניים מתחככים זה בזה ללא הרף. קצב התנועה של הלוחות הוא בסביבות 5 סנטימטרים בשנה, אבל מדי פעם בפעם, כפי שקרה באותו היום ב-1906, הלוחות נתקלים במכשול כלשהו שמפריע לתנועתם. אז נוצר לחץ אדיר שהולך ונבנה בבטן האדמה עד שהמכשול משתחרר בבת אחת והאדמה מזדעזעת בפראות. רעידת האדמה בת 20 השניות הייתה רק ההקדמה. דקה אחת לאחר מכן הכתה את סן פרנסיסקו רעידה חזקה הרבה יותר, בסביבות 8 בסולם ריכטר. עדויות התושבים מספרות על כבישים ומדרכות שהחלו עולים ויורדים בגלים, כאילו שהקרקע נושמת בכבדות. סדקים אדירים נפערו בקרקע. בתמונות שנשתמרו מאז אפשר להבחין בתזוזה הדרמטית של הלוחות הטקטונים. למשל, שני חלקים שפעם היו שייכים לאותה הגדר מופרדים ביניהם עד כדי 5 מטרים ויותר. כצפוי, נזק כבד נגרם למבנים בכל רחבי האזור. מאות נהרגו כשבתיהם קרסו או כשהעמודים והלבנים מהבניינים נפלו עליהם כשברחו לרחובות. לא רבים יודעים עם זאת שעיקר הנזק באירוע לא נגרם כתוצאה מהרעידה עצמה, כי אם דווקא בשריפות שפרצו אחריה. כמו בכל המקרים שתיארתי בפרק עד כה, גם כאן לגורם האנושי הייתה השפעה מכרעת על מידת ההרס שנגרם כתוצאה מהאש. ארובות שהתמוטטו, הששיות גז שנפלו משולחנות ואירועים דומים, הביאו לעשרות שריפות קטנות שפרצו בכל רחבי העיר. הכבאים שהגיעו לחבות אותן גילו למורת רוחם שאין להם אימה לחבות. רעידת האדמה עקמה ושברה את כל צינורות תשתית המים של סן פרנסיסקו, וכל מה שיצא מהברזים היו זרזיפים זהירים של מים שגם הם אזלו בתוך דקות. נוסף על כך, מנהל שירותי הכיבוי של העיר, קצין בשם דניס סליבן, נפצע אנושות ברעידה כשערובה של מבנה סמוך התרסקה לתוך תחנת הכיבוי שבה ישן. זה היה חוסר מזל אמיתי, שכן סליבן היה מפקד מוכשר ועתיר ניסיון. סגנו שהחליף אותו היה מנוסה הרבה פחות. הכבאים עשו את מה שיכלו. הם גיסו לעזרתם ספינות של משמר החופים ששאבו מים מהים ומילאו את רכבי הכיבוי, וכך הם הצליחו להציל מספר בתים בקרבת הנמל. מעבר לכך, שירותי הכיבוי היו חסרי אונים. השריפות בערו בעיר ללא הפרעה. ראש העיר שלח קריאה בהולה לבסיסי הצבא באזורו, וביקש שישלחו חיילים מדי לסלע בכיבוי השריפות ולהשליט סדר בכאוס שפרץ בעיר בעקבות הרעידה. הוא חשש ממעשי ביזה ושוד שיבואו בעקבות הכאוס, ועל כן הורה לחיילים ולשוטרים להוציא להורג במקום פורצים וגנבים. המחסור במים הביא לכך שכמו בלונדון, 300 שנים קודם לכן, הפתרון היחיד שהיה זמין באותו רגע כדי להילחם בשריפה, היה למוטט או להרוס מבנים שעמדו בדרכה של האש, כדי ליצור אזורי חיץ שימנעו את התפשטותה. כמו ראש העיר של לונדון, גם ראש העיר של סן פרנסיסקו לא התלהב מההשלכות הכלכליות והציבוריות של הרס כזה. בסופו של דבר גם לא הייתה ברירה. הוא הסכים להרס הבתים, אבל אך ורק בתנאי שזהו המוצא האחרון. קצין הצבא הבכיר ביותר באזור באותו הזמן היה בריגדיר גנרל פרדריק פנסטון. פנסטון היה טיפוס אסרטיבי וחסר פשרות, והחליט על דעת עצמו להפוך את סן פרנסיסקו לשטח צבאי לכל דבר. הוא מיעט להתייעץ עם ראש העיר או הרשויות האזרחיות, וניהל את מאמצי הכיבוי והסיוע על דעת עצמו בלבד. חלק מהמקרים, להתערבות הצבאית הייתה השפעה חיובית מאוד. אלפי החיילים שהתפרסו ברחבי העיר חילקו מזון ובגדים לתושבים המסכנים, פינו הריסות, טיפלו בפצועים והקימו מחסות לפליטים. בעניינים אחרים, במיוחד מה שהיה קשור בכיבוי השריפות, להחלטות שקיבל פנסטון היו השלכות שליליות מאוד. כדי למוטט בניינים צריך חומרי נפץ. סן פרנסיסקו הייתה מוקפת במכרות ובסיסי צבא, כך שחומרי נפץ היו בשפע. ניסיון בהפעלת חומרי נפץ עם זאת, במיוחד בסביבה עירונית צפופה, לא היה. חייליו חסרי הניסיון של פנסטון עשו כמעט כל טעות אפשרית בניסיונותיהם ליצור אזורי חיץ.
חומר הנפץ המועדף כדי למוטט בניין הוא דינמיט. הוא גורם לפיצוץ מהיר וחזק שמשטח את המבנה בזריזות מבלי לשרוף אותו. החיילים שלא היו מודעים לכך השתמשו באבקת שריפה, חומר נפץ חלש בהרבה שגם מפזר גיצים ואש לכל עבר. התוצאה הייתה שחלק ניכר מהפיצוצים, במקום שיסייעו לבלום את השריפה, דווקא הציתו שריפות חדשות. הנחייתו של ראש העיר להימנע מהרס בתים כמה שרק ניתן, הביאה לכך שהחיילים פוצצו מבנים רק כשהאש המתפשטת כבר הייתה קרובה מאוד אליהם, ולאזור החיץ שנוצר לא הייתה משמעות מעשית. אולי אפילו להפך, כשהחיילים מוטטו קירות שהיו עשויים לבלום את האש. כבר ביום השני לשריפה אפשר היה להבחין שפיצוצי הבתים מזיקים יותר משהם מועילים, אבל בריגדיר גנרל פאנסטון היה מאוהב ברעיון. הוא הורה להביא חומרי נפץ נוספים מכל מקור אפשרי, ואפילו הורה לספינות של משמר החופים, אותן ספינות שהמשאבות שלהן סייעו להציל את מעט הבתים שכן אפשר היה לחבות בזמן, להפסיק את השאיבה ולהפליג לבסיסים מרוחקים כדי להביא חומרי נפץ נוספים. פה ושם היו אנשים שהיו מנוסים בשימוש בחומרי נפץ. אלו היו הקורים שנעזרים בדינמיט יום יום כחלק מהעבודה במכרות. כמה מהם פנו אל הצבא והציעו את עזרתם, אבל הם ניתחו על הסף. אפשר להרגיש באלבון ובתסכול שחשו אותם קורים במאמר שהתפרסם מאוחר יותר במגזין מקצועי. ציטוט. המשטרה, המיליציה והקבעים המתנדבים השתמשו בקופסת דינמיט היכן שקמצוץ היה מספיק, ופוצצו את הצד הלא נכון של הקיר ועשו דברים מטופשים אחרים כמו הצבה של חבית אבק שריפה שחור במרכז בניין עשוי מעץ, כך שהתוצאה הייתה שריפה של הבניין במקום למוטט אותו. הם פוצצו בניינים בוערים והפיצו את האש במקום למנוע את התפשטותה. עם כל כך הרבה קורים בקהילה, אפשר היה למצוא עזרה של אנשים מנוסים, וכמה מחברינו אכן הציעו את עזרתם, אך לשווא. קשה לשכנע האדם שאין לו מושג מה הוא עושה. סוף ציטוט. במשך 3 ימים בערה סן פרנסיסקו, ועמוד העשן שהתאמר מעל העיר הגיע לגובה של מספר קילומטרים. השריפה קילתה כ10 קילומטרים רבועים של שטח בנוי, כמו שטחה של תל אביב מחוף הים במערב ועד כביש 4 במזרח. 28 אלף בתים נהרסו, כ80% מכלל הבתים בעיר באותה התקופה. על פי כמה הערכות, כ50% מהם נהרסו באופן מכוון על ידי חייליו של גנרל פאנסטון, ביניהם גם בתים רבים שקרוב לוודאי היו שורדים את השריפה ללא פגע. אחוז לא ידוע מהבתים שהושמדו, הוצטו במכוון על ידי התושבים. הסיבה לכך הייתה מדיניותן של חברות הביטוח, שהיו מוכנות לשלם תמורת בתים שניזוקו בשריפה, אבל לא על נזקי רעידת אדמה. היו לא מעט תושבים שהבתים שלהם ניזוקו קשה כל כך ברעידה, עד שהיה עדיף להם לשרוף את הבית, מאשר לנסות ולשקם את הנזק מכספם שלהם. הדיווחים הרשמיים סיפרו על כ-400 הרוגים בלבד, אבל חוקרים מודרניים מאמינים שמספר הנספים האמיתי היה קרוב יותר ל-3,000. מנהיגי העיר עיגלו במרכאות את המספרים כלפי מטה, כיוון שחששו שאם יוודאו ממדיו האמיתיים של האסון, תיפגע האטרקטיביות של העיר למשקיעים מהחוף המזרחי. זה לא עזר להם. הנזק שספגה סן פרנסיסקו פגע אנושות בתנופת הצמיחה שלה. עד אותה הנקודה הייתה סן פרנסיסקו ליבו העסקי והתרבותי של החוף המערבי הצעיר של ארצות הברית, ובזמן שחלף עד שהתאוששה העיר וחזרה לעצמה, תפסה את מקומה העיר לוס אנג'לס. מבין תושבי העיר, מי שכנראה סבלו הכי הרבה היו המאגרים הסינים. לא רק שרוב הצ'יינטאון הושמד כליל בשריפה, הם גם נאלצו להתמודד עם גזענות ושנאת זרים מצד החיילים. למשל, היו מקרים מתועדים שבהם חיילים פוצצו בתים ולא טרחו לפנות מתוכם תושבים סינים ופוצצו גם אותם יחד עם המבנה. ועדיין, צוחק מי שצוחק אחרון. על פי חוק, תושב ממוצא זר יכול לקבל אזרחות אמריקנית רק אם נולד במדינה. לאחר האסון, פנו עשרות אלפי מהגרים סינים לרשויות בבקשה לקבלת אזרחות, בטענה שהן נולדו בארצות הברית. לרשויות לא הייתה ברירה אלא לאשר את הבקשות, שכן ארכיון תעודות הלידה של העיר הושמד כולו. על פי החישוב, אם כל המהגרים שטענו שנולדו במדינה אכן נולדו בה, לכל אישה סינית בצ'יינטאון
היו יותר מ-500 ילדים. השריפה במועדון הקוקונאט גרוב, בוסטון, 1942. השריפה הבאה שעליה אספר יוצאת דופן בכך שהיא אינה סופת אש, או אפילו שריפה רחבת היקף באופן עקרוני. היא פגעה בבניין אחד בלבד. בחרתי לספר עליה מכיוון שהיא חושפת שני מאפיינים שרלוונטיים מאוד גם לשריפות ענק. האחד הוא השפעתו של האשן הרעיל שנוצר במהלך השריפה, והשני הוא השפעתה של הרשלנות והזלזול על תוצאות והיקף הנזק שהיא גורמת. הקוקונאט גרוב, חורשת עצי הקוקוס בתרגום חופשי, היה מועדון הלילה היוקרתי ביותר בבוסטון בזמן מלחמת העולם השנייה. כל המי ומי של בוסטון נהגו לבלות בו בסופי השבוע, לצד חיילי הצי שחזרו לחופשת מולדת וסטודנטים מהאוניברסיטאות הסמוכות. המועדון עוצב בסגנון גן עדן טרופי. עצי דקל עשוי מפלסטיק לצד רחבת הריקודים, בדים צבעוניים שהשתלשלו מהתקרה, מוזיקה קריבית וכיוצא בזה. בעל המקום היה איש עסקים בשם ברנט וילנסקי. וילנסקי היה אדם קשוח וחסר פשרות שהיה ידוע בזכות קשריו עם המאפיה ועם צמרת השלטון המקומית. הקשרים האלה, ככל הנראה, אפשרו לו לעשות בתוך הקוקונאט גרוב ככל העולה על רוחו. הוא העסיק עובדים מתחת לגיל החוקי ולא ציית לחוקי בנייה ופתיחות. ביום שבת, ב-28 בנובמבר 1942, שהו בקוקונאט גרוב כ-1,000 אורחים. במקום היה בתפוסה מלאה. בקומת המרתף של המבנה היה בר קטן, ובו בילו כמה עשרות אנשים שביקשו להתרחק מהמולת האולם המרכזי שבקומת הקרקע. זוג צעיר, כנראה חייל בחופשה ונערתו, רצו להתמזמז בפינה בפרטיות, ולשם כך פירק החייל נורה שהייתה חבויה בתוך דקל מלאכותי. ב-10:15 בערב הבחין המוזג בבר בחשיכה שבפינה וביקש מאחד המלצרים, נער צעיר כבן 16, להבריג בחזרה את המנורה למקומה. הנער ניסה לעשות זאת אבל הוא לא הצליח להבריג את הנורה בחושך. הוא הדליק גפרור כדי לראות טוב יותר והחזיר את הנורה למקומה. הדעות חלוקות לגבי מה שאירע בהמשך. הנער טען שחיבה את הגפרור היטב לפני שעזב את המקום וחוקרי השריפה תמכו בטענה הזו. אורחים שעמדו לא רחוק סיפרו שזמן קצר לאחר שעזב הנער את המקום, הבחינו בלהבות קטנות בין עלי דקל הפלסטיק, והבתים שכיסו את התקרה החלו משנים את צבעה. מלצרים נוספים הוזעקו למקום די לכבות את האש. בתחילה, האורחים היו משורשעים מהאירוע והם צפו בחיוך במלצרים שמנסים לכבות את השריפה הקטנה באמצעות כוסות של סודה. הלהבות הנמוכות הטעו את כולם. מאחורי הבדים האבים זחלה האש לאורך התקרה והתפשטה מעל לראשיהם של הסועדים. רק כשהחלו הלהבות מתקרבות אל מדרגות היציאה מהמרתף, הרימה האש את ראשה וגילתה את עוצמתה האמיתית. האוויר הטרי שליד היציאה ליבה את הבערה, ושניות ספורות לאחר מכן התפוצץ כדור אדיר של אש מהמרתף אל תוך האולם הראשי. כמעט בבת אחת התחלפה האווירה בקוקונאט גרוב משמחה ועליצות לפאניקה היסטרית. החשמל והתאורה נעלמו בתוך כמה שניות ואשן שחור ומחניק החל ממלא את המועדון. מאות בני אדם החלו רצים אל הדלת הראשית של המועדון וכאן נתגלתה הטעות הקטלנית הראשונה. טעות אחת מיני רבות למרבה הצער. בכניסה הראשית הייתה רק דלת אחת, וזו הייתה דלת מסתובבת. האורחים המבוהלים צבעו על הדלת וניסו לדחוף אותה, אבל כל אחד מצד אחר. התוצאה הייתה שאף אחד לא היה יכול לצאת דרכה. העשן השחור והמחניק גרם להם לאבד את ההכרה בתוך כמה עשרות שניות. כוחות הכיבוי הגיבו במהירות C. למעשה קבעים עבדו ברחוב המקביל והבחינו בעצמם באשן שעולה מהמועדון ולכן הגיעו אליו בתוך דקות ספורות, אבל הם היו חסרי עונים לחלוטין. עשרות גופות נערמו מאחורי הדלת המסתובבת וחסמו אותה לחלוטין. חלפו שעות עד שהצליחו הקבעים לפרק את הדלת ולהיכנס פנימה. גם בתוך המועדון המצב לא היה טוב יותר. העשן הסמיך והחשיכה המוחלטת הביאו לכך שמאות אורחים נהרגו בזמן שהסתובבו כסומים בין הלהבות. כמה עשרות הצליחו להגיע אל דלת חירום בצידו האחורי של המועדון, והם דחפו ודחפו ודחפו את הדלת בניסיון נואש להציל את עצמם, אבל הדלת הייתה מהסוג שנפתח כלפי פנים ולא כלפי חוץ. כ-50 איש נהרגו מאחורי הדלת הלא נעולה. כשעלה שחר על בוסטון, נתברר היקף האסון. 492 איש נהרגו בקוקונט גרוב. פעם המוחלט של הנספים לא נפגעו מהאש עצמה, כי מהאשן השחור והסמיך שנפלט מהבדים, מהריפודים ושאר חומרים מדליקים שבמועדון. מי שלא זכה במרכאות להיות בתוך בניין בוער, קשה להבין עד כמה באמת מסוכן האשן המחניק שנוצר בזמן השריפה. למעשה, הוא מסוכן לא פחות ואולי אפילו יותר מהלהבות עצמן. הנה שוב רסר ערן כהן, מפקד צוות בשירותי כבאות חיפה, שנותן לכם עצה חשובה לגבי התנהגות בשריפה. עצה שאולי תציל את חייכם וחיי משפחתכם. איך אנשים מגיבים כשנגיד בבית או במצב שפורצת שריפה? מה התגובה הראשונה של אנשים? מה הם עושים?
כמובן שזה לחץ, בסדר? זה לא נעים. זאת אומרת, אני מניח שגם אם אני הייתי אזרח שעכשיו יושב בבית ופורצת שריפה בבית שלי או אצל השכן, זה מלחיץ. מה שאנשים לא יודעים ששריפה, כל עוד הם יושבים בבית ולא מבצעים את הטעות הטעות הבסיסית, זאת אומרת, לפתוח את הדלת ולנסות לרוץ לתוך חדר המדרגות, הסיכויים שלהם להישרד הם מאוד מאוד גבוהים, בסדר? להינצל הם מאוד מאוד גבוהים.
זאת אומרת, אם אתה בורח מהשריפה, הסיכויים שלך יותר נמצאים?
כן, במידה ופורטת שריפה בבניין שאתה גר, נגיד, אתה גר בקומה נגיד רביעית, ואתה פורטת בקומה שנייה. מכיוון שטבעו של האשן הוא לעלות כלפי מעלה, במידה ותפתח את הדלת כניסה, פשוט האשן יחדור אליך לתוך הדירה שלך, ולמעשה האשן הוא האויב העיקרי שלנו בשריפות. זאת אומרת, אותו אשן שעכשיו עולה מהדירה בקומה השנייה, הוא עולה בטמפרטורות מאוד מאוד גבוהות, ומעבר לעובדה שהוא רעיל, רעיל מאוד, ומכיל בתוכו גזים ואפר וציאנידים, ודברים שלעצמם הם יכולים לגרום לנזק בלתי הפיך, הוא חם מאוד. ושהאשן הזה מצטבר בדירה שיכולה להיות ממוקמת מספר קומות מעל מוקד השריפה, הוא פשוט יכול להצטבר, להעלות את הטמפרטורה באותה דירה, באותה אותו חדר, אותו אגף בבניין, וכשהוא מגיע לטמפרטורה מספיק גבוהה ופוגש חומר בעירה דליק בטמפרטורת הצטה יחסית נמוכה, פשוט מפתתו. ולפיכך, במידה ופרוץ שריפה אצלך בבניין, רצוי מאוד שתשאיר את הדלת סגורה, סמרטוט לך בתחתית של הדלת למנוע חדירה של עשן, אנחנו מכבים את כל השריפות. אחוז הנפגעים בשריפות דירה, פוטפו, בלי לפתוח עין, הוא מאוד מאוד נמוך ביחס למספר השריפות שיש, כאילו שקורות במדינה.
העשן הכבד הוא גם פקטור חשוב בזמן שריפה גדולה, כמו סופת אש. הוא מגביל את הריאות ומונע מהכבאים בשטח להבחין בכיוון ההתפשטות של חזית האש, וגם הופך את הבריחה ממנה למשימה קשה בהרבה.
כל עוד אתה ממש לא מצוי במוקד עצמו, אתה יכול לברוח, בוא נגיד ככה. הבעיה היא שאותו עמוד עשן, פשוט עונה עליו במהירות גבוהה מאוד, ובית כל הוא יוצר ריאות ממש ממש לקויה, זאת אומרת, אני יודע מדיעות של כבאים שנהגו לחלץ את אנשי השבס והכבאים שנספו באסון הכרמל, שפשוט טווח הראייה שלהם היה מספר מטרים קדימה, זאת אומרת, כל עפוף עשן, כשיש עשן כל כך כבד גם אין חמצן.
בחזרה לבוסטון ולשריפה בקוקונט גרוב. העיר כולה הייתה בהלם. לא רק שמדובר היה במועדון הנוצץ והזוהר ביותר בעיר, כמעט ולא היה אחד שלא איבד אח או חבר באסון. הטרגדיות נפרסו מעל דפי העיתונים. משפחה בת 10 נפשות נספתה כולה. 4 אחים, כולם חיילים בחופשה, נהרגו. בק ג'ונס, אחד מכוכבי הקולנוע הגדולים של זמנו, נהרג ליד השולחן שבו חגג עם חבריו. היו גם סיפורים על גבורה יוצאת מגדר הרגיל, כמו מלאך בשם קליפורד ג'ונסון שבילה עם חברתו בקוקונט גרוב. ג'ונסון הצליח לברוח דרך חלון צדדי במטבח, אבל חזר פנימה כדי לחפש את אהובתו. לא פעם, לא פעמיים, 4 פעמים חזר ג'ונסון אל התופת כדי להציל אותה, ולא ידע שכל אותו הזמן היא מחכה לו מחוץ למועדון, בריאה ושלמה. ג'ונסון נכווה באופן קשה מאוד. 50% מגופו היה מכוסה בכוויות מדרגה שלישית, כוויות שבהן האור נשרף לחלוטין והבשר שמתחתיו נחרח. הוא שרד 2 של טיפולים קשים וכואבים, הפצוע הכי קשה שאי פעם שרד מצב כזה עד אז, ולבסוף זכה לשאת את אהובתו לאישה. למרבה הצער, הוא נהרג 14 שנה מאוחר יותר בתאונת דרכים. חקירת הדלקה העלתה שורה ארוכה של כשלים והפרות בוטות של כללי בטיחות שהביאו לתוצאה הקשה. למשל, חלק גדול מהתפאורה, וילונות כבדים, בדים שניטלו מהתקרה וכו', היה עשוי מחומרים דליקים מאוד שבזמן השריפה פלטו פחמן חד-חמצני רעיל ועשן סמיך במיוחד. לחשמלאי של הקוקונט גרוב לא היה רישיון לעסוק במקצוע. התפוסה במועדון באותו הערב הייתה 25% מעל המותר. עיקר הזעם הציבורי הופנה אל ברנט וילנסקי, בעל המקום. לא רק שהייתה לו אחריות ישירה לכל הכשלים והפרות כללי הבטיחות שהפכו את הקוקונט גרוב למלכודת המוות המושלמת, החקירה גם העלתה שווילנסקי הורה לאטום דלתות חירום בלבנים ובמלט למשל, כדי לוודא שאף אחד אינו מנסה לעזוב את המועדון בלי לשלם על המשקה שלו. חלון זכוכית שהיה עשוי לשמש כפתח מילוט היה סגור בקרשים ובשלשלאות. תאוות הבצע שלו עלתה בחייהם של 200 בני אדם לפחות שנהרגו לצד יציאות החירום האטומות. וילנסקי הועמד לדין, הורשע באחריות לאסון ונידון ל-15 שנות מאסר. הוא שוחרר כעבור 4 שנים בעקבות סרטן קטלני שבו לקה והלך לעולמו שבועות מספר לאחר מכן. האסון בקוקונט גרוב היה טראומה קשה עבור בוסטון וארצות הברית כולה, אבל היה גם זרז לחקיקה שתרמה רבות למניעת אסונות דומים בעתיד, כמו שינויים בנהלי בנייה וחשמל. חלק מהשינויים האלה מלווים אותנו עד היום וגם בישראל, כמו דלתות חירום שנפתחות החוצה באמצעות ידיות דחיפה ושלטי הכוונה מוארים ליציאות חירום. אם תשימו לב, בכל בית מלון או במבנה ציבורי אחר שהכניסה אליו היא באמצעות דלת מסתובבת, ישנה לצד הקרוסלה גם דלת רגילה שנפתחת החוצה. גם זו תוצאה של הלקחים שהופקו בעקבות השריפה בקוקונט גרוב. הפצצת דרזדן, גרמניה, פברואר 1945. אם ביקרתם אי פעם בפירנצה, ודאי התרשמתם מיופיה של העיר האיטלקית המדהימה הזו ומהאושר התרבותי והאמנותי שבה. אחד מכינוייה של דרזדן, בירתה של מדינת סקסוניה שבמזרח גרמניה, היה פירנצה שעל האלבה, הנער שזורם דרכה. במשך מאות שנים היא נחשבה לאחת הערים היפות ביותר באירופה, וזו אולי גם הסיבה שהיא לא הופצצה במהלך מרבית מלחמת העולם השנייה באותה האינטנסיביות שבה הפציצו בעלות הברית ערים אחרות בגרמניה הנאצית. כל העושר התרבותי וההיסטורי, לצד חייהם של כמה עשרות אלפי בני אדם, נמחקו בתוך פחות משלוש שעות ב-13 בפברואר 1945. למרבה האירוניה, הנאצים היו אלה שנטעו את זרעי חורבנה של דרזדן במו ידיהם. הגרמנים הבינו, בשלב מוקדם יחסית של המלחמה, שהאש היא כלי נשק יעיל ביותר בלוחמה נגד ערים מאוכלסות בצפיפות. שריפה יכולה להתפשט וליצור נזק מתמשך קילומטרים רבים ממוקד פיצוץ רגיל. כמובן, האש שימשה ככלי נשק בזמן מלחמה עוד משחר ימי ההיסטוריה, ופצצות תבערה מסוגים שונים היו קיימות שנים רבות עוד לפני מלחמת העולם השנייה, אבל הנאצים עשו מאמצים ניכרים להבטיח שהפצצה מן האוויר תגרום בספרות גבוהה לשריפה רחבת היקף. למשל, בזמן הבליץ על לונדון, מטוסים גרמנים השליחו פצצות הדף כדי לפרוץ דלתות וחלונות ולהעיף גגות מעל הבתים, ורק אז השליחו פצצות תבערה. האש חדרה אל הבתים הפתוחים, שרפה רהיטים, בדים וקירות, והתפשטה במהירות לבתים הסמוכים. הבריטים לא ישבו בחיבוק ידיים. ארתור האריס, המוכר גם בכינוי האריס המפציץ, בומר האריס, וגם כהאריס הקצב, היה מפקד זרוע ההפצצה של חיל האוויר הבריטי במלחמת העולם השנייה. הוא סיפר בזיכרונותיו שחלק גדול מההצלחה של המפציצים הבריטים ניתן לזקוף לזכות הלקחים שלימדו אותם הנאצים בימי הבליץ. הגרמנים הדגימו בפני הבריטים טכניקות יעילות ליצירת הרס באמצעות שריפות יזומות. למשל, אם מדליקים שריפות רבות בו זמנית, צוותי הכיבוי לא יוכלו לטפל בהן, וכך השריפות תשתולל לה בהן מפריע במשך זמן רב יותר. הריס ועמיתיו הבינו עם זאת שהנאצים עשו טעות קריטית שמנעה מהם למצות עד תום את טקטיקת הבערת הערים. הם לא ריכזו את ההפצצות שלהם בתא שטח מצומצם ובפרק זמן קצר. היו מקרים שבהם תקפו הנאצים אזור מרוכז אחד, והיו מקרים אחרים שבהם נפלו פצצות רבות בדקות ספורות, אבל כמעט אף פעם לא נעשו השניים האלה באותם הרגעים ממש. הניסיון שצברו הבריטים בהתמודדות מול ההפצצות הגרמניות לימד אותם שכדי ליצור תנאים מתאימים לשריפה גדולה, יש להפציץ אזור מצומצם יחסית ובפרק זמן קצר שבשום פנים ואופן לא יאפשר למכבי האש להגיב. המפציצים שתקפו את דרזדן השליחו אלפי טונות של פצצות חומר נפץ ותבערה בתוך שתי דקות בלבד ובאזור מטרה ששטחו היה כמה קילומטרים רבועים. הטקטיקה הזו נוסתה בהצלחה שנתיים קודם לכן בהפצצה על העיר המבורג, אבל הגיעה לכדי שלמות בהפצצה על דרזדן. ההפצצה תפסה את הגרמנים בהפתעה. דרזדן כמעט ולא הייתה מוגנת על ידי כוחות נונמם, ושום דבר לא הפריע למפציצי בעלות הברית להטיל את התחמושת על המרכז העתיק והמאוכלס בצפיפות של העיר הגדולה. טקטיקת ההבערה המתוכננת פעלה באופן מושלם והציתה שריפה שהמעטים ששרדו אותה לא ישכחו לעולם. כך מתאר את המאורעות כבאי גרמני. הוא וחבריו לצוות שמעו את סופרי ההזעקה ופרסו צינורות כדי להגן על המפעל שבו הוצבו. ציטוט: לפתע גשם של אש ירד אלינו מהשמיים. ניסינו להוציא את משאבות המים מהצריף, אבל זה היה בלתי אפשרי. האוויר היה ממש מלא באש, ויציאה מהמחסה פירושה הייתה מוות ודאי. בכל אופן, לא היינו מסוגלים להציל את המפעל בשום מצב. ואז החלה סופה, יללה עזה של רוח מכיוון הרחוב. הרוח התעצמה עד שהפכה להוריקן, ואנחנו איבדנו כל תקווה להילחם באש. זה היה כאילו כל מה שיכלנו לעשות נגד האש הוא לא יותר מטיפת מים בודדת על סלע לוהט. הכל סביבנו, עד לאחן שהצלחנו לראות, היה ים אדיר של אש. סוף ציטוט. התיאור שסיפק הקבאי אודות רוחות בעוצמת הוריקן שנשבו ברחובותיה של דרזדן, הוא עדות ברורה לכך שבעלות הברית הצליחו להוציא לפועל את תוכניתן, להציץ צופת אש יזומה בדרזדן. לא אתאר בפניכם את הסיפורים והתיאורים של הניצולים מההפצצה. אלו תיאורים שמי שקרא אותם, כפי שאני קראתי אותם כחלק מהתחקיר לפרק, לא ישכח אותם לעולם. סיפורים על אנשים שמנסים לברוח מהאש, אבל שוקעים עד הקרסול בתוך הכביש שהאספלט שבו החל להינמס, וכשהם מנסים להשתחרר מהתופת גם הידיים שלהם נלכדות בתוך האספלט. סיפורים על טורנדו פתאומי של אש שמגיע משום מקום והופך בני אדם ללפידים בוערים בשבריר שנייה. במילה הגיהנום לא מצליחה לתאר את מה שהתרחש בדרזדן. לנו, כמי ששמעו את הסיפורים של הסבים והסבתות על השואה, קשה אולי לפעמים לחוש אמפתיה לגרמנים בזמן מלחמת העולם השנייה, אבל מי שיקרא את הסיפורים של הילדים ששרדו את התופת הזו, לא יוכל להישאר אדיש. ההפצצה בדרזדן, והפצצות דומות בערים אחרות, הייתה מוקד למחלוקת בבריטניה ובארצות הברית כבר בזמן המלחמה. כ-40 אלף איש נשרפו בדרזדן בתוך פחות משלוש שעות. האריס המפציץ ותומכיו טענו שרק הפעלת לחץ על האוכלוסייה תיגום להתמוטטות המורל הגרמני ותכריע את המלחמה. וחוץ מזה, לנאצים בבירור לא היו שום סנטימנטים כלפי הרג אזרחים. הבליץ האווירי שלהם הרג קרוב ל-40 אלף איש בלונדון בזמן המלחמה. המתנגדים טענו, ובצדק בדיעבד, שלסבל האוכלוסייה אין שום השפעה על הנאצים, שבטירופם היו מוכנים לקחת איתם את כל העם הגרמני אל הקבר. המחלוקת לא הפסיק את השימוש בסופות אש ככלי נשק. באותה השנה ממש הפציצו האמריקנים את טוקיו שביפן באותה השיטה והרגו קרוב ל-90 אלף איש. מספר דומה לזה שנהרגו בהפצצה הגרעינית בהירושימה, עובדה שמלמדת על עוצמתה ההרסנית של סופת אש. מה מלמדים אותנו הסיפורים אודות סופות האש לאורך ההיסטוריה? אני חושב שסופות האש משקפות במידה מסוימת את האופי האנושי. מצד אחד, הן חושפות בפנינו את החולשות והתכונות הפחות חיוביות שלנו, כמו חשדנות כלפי זרים, כפי שבא לידי ביטוי בסיפור על רומא, ורשלנות ותאוות בצע שבהן נתקלנו בשריפה בקוקונט גרוב. מצד שני, הן מלמדות אותנו שאנחנו כן יכולים להשתפר. כל אסון הביא בעקבותיו שיפורים ושינויים בטכנולוגיה וכללי הזהירות, וכיום אנחנו מבינים טוב יותר מאי פעם את הסיבות הסביבתיות שמביאות לפרוץ סופות אש. סופות האש גם מדגימות לנו שלמות אלפי שנים של ציוויליזציה, יש לנו לאן להתקדם. משליטה באש היא זו שהפכה אותנו בימים הפרה-היסטוריים מחיות אינטליגנטיות לבני אדם ששולטים בגורלם ובסביבתם. היום אנחנו יודעים אולי להציט סופת אש ולהשתמש בה ככלי משחית, אבל אנחנו לא יודעים איך לשלוט בהן ולחבות אותן. ביום שנדע כיצד להימנע מרשלנות שגורמת לסופות אש, ונפסיק להציט אותן ולשלח אותן אחד בשני, כנראה שנהיה בני אדם טובים יותר.
זהו, עד כאן. מיד נמשיך אל שאלת עושים היסטוריה, מחדש ברשת שלנו ועוד, אבל ראשית, חסות קצרה. יש לכם סיפור מעניין במשפחה? סבא גיבור? אמא שעשתה היסטוריה? אני וצוות עושים היסטוריה ליצור עבורכם תוכנית רדיו דוקומנטרית מרתקת וקסומה. familysounds.co.il, סיפור משפחתי, מתנה מדהימה שנשמרת לדורות. בפרק הקודם ביקשתי מכם לספר לנו על המקרים הכי מעניינים שקרו לכם בחתונות. האמת, היו פחות תגובות לשאלה הזו מהשאלות הקודמות. אני לא יודע אם זה מכיוון שלא היה לכם הרבה מה לספר לי, או בגלל שזה אוגוסט ואני היחיד שנשאר בארץ. למרות זאת, היו כמה תגובות מעניינות. למשל, דובי לילינג סיפר על זוג חברים שלו שנכנסו לחופה בדילוגים לצלילי איזה יום שמח לי היום, וזה הביא את דביר ווי לספר על שירי חתונה שמי שבוחר בהם בדרך כלל לא מודע למשמעות האמיתית שלהם. ציטוט, זוג אחד שאני מכיר נכנס לחופה עם השיר יום מושלם של לו ריד. למרות שריד עצמו לא מוכן לאשר או להכחיש, רבים מאמינים שהשיר נכתב על הרואין. יש לכך סיבה טובה. יש בו התייחסות לשנאה עצמית ולהשלכות שליליות. את עוזרת לי להחזיק מעמד, גרמת לי לשכוח את עצמי, חשבתי שאני מישהו אחר, מישהו טוב. והוא מסתיים בשורה מאיימת, אתה תקצור מה שזרעת, שחוזרת על עצמה 4 פעמים. או למשל השיר בואי קלה של לאה גולדברג, שהוא ההפך משיר אהבה. זה שיר אפל מאוד, בירח אדום מול הים מפקד דמך, וגלים בדחים זועקים בבכי את שמך, אין בו אף מילה על אהבה ואף לא שורה אופטימית אחת. בחירה משונה בתור שיר חופה. יפה מאוד דביר. ישראל ישראלי שיתף איתנו סיפור שקשור לחתונה. ציטוט, הבחור נקרא לו למד, איש רחב ומדהים וגבוה, לפחות 1.80 מטר, פחד מטיסות כמו עכבר שמפחד מחתול. אשתו, אז קלתו, אמרה לו, לא מעניינים אותי הפחדים שלך, לערך הדבר שאנחנו נשים לתאילנד, נקודה. יש לך זמן להתכונן, ואחרי החתונה, אנא תתייצב מוכן למטוס. הבחור לקח כדור שינה והתיישב במטוס. עברה שעה, כלום. עברה עוד שעה, הכדור לא עובד. הבחור כולו רועד לקח עוד כדור, עוברת עוד שעה וכלום. הוא לוקח בקבוק וויסקי ועולה למטוס השני. גומר בקבוק וכלום. כדורים, אלכוהול, שום דבר לא משפיע. מגיעים לבנקוק, נכנסים לחדר במלון, ובאותו הרגע מתחילה ההשפעה גם של כדורי השינה וגם של הוויסקי. במשך 24 שעות הבאות לא היה שום כוח בעולם שיכול היה להעיר אותו מהשינה. לבסוף, ראל כהן סיפר לנו, בחתונה שלי, תוך כדי ריקודים והתלהבות הקלה, להלן אשתי, היא קיבלה מרפק מאחת החברות שלה ישר לאף והתחילה לדמם מהאף. הקלה נעלמת באמצע החתונה לקבל טיפול, והסמלה גם כן מקבלת טיפול כדי להעלים את כתמי הדם. הסיפור של ראל מזכיר לי אירוע שאני הייתי נוכח לו בחתונה, זו הייתה חתונת גן, והבמה של החופה הייתה מעוצבת בצורה נהדרת. מטרים של בד לבן שמתנפנף ברוח, ונרות קסומים שנתנו המון אווירה. בד לבן, מתנפנף ונרות קסומים. כן, אתם בטח רואים לאן זה הולך, מי שייצב את החופה ניחן בחוש אסתטי מפותח, אבל לא בהרבה common sense. בזמן שהחתן והכלה היו בפתח הגן וקיבלו את האורחים, החופה שלהם התלקחה. מה זה התלקחה? להבות בגובה של 3 מטרים, ואני לא מגזים. תוך 2 דקות לא נשאר מהחופה המעוצבת שום דבר, בקושי אבק. תתפלאו, אבל הסוף היה טוב. העובדים של האולם זינקו על החופה, שטפו את הרצפה, גרפו את האבק, הביאו בד חדש ונרות חדשים, ותוך 7 דקות החופה חזרה להיות בדיוק כמו שהייתה קודם, מינוס הנרות שעכשיו היו קצת יותר רחוקים ליתר ביטחון. זה היה כל כך יעיל ומהיר, שהחתן והכלה לא היו מודעים בכלל למה שהתרחש. באמת מעורר הערצה. אז תודה רבה לכל מי שענו על השאלה בדף הפייסבוק שלנו, והשאלה על הפרק הנוכחי, אפרופו יוסף בן מתתיהו ההיסטוריון, היא המליצו לנו על ספר היסטוריה מוצלח במיוחד שאהבתם. זה יכול להיות ספר עיון או אפילו רומן שמבוסס על היסטוריה אמיתית, כמו למשל פומפי של רוברט הריס, שמתרחש על רקע ההתפרצות המפורסמת של הר וזוב בשנת 79 לספירה. כתבו לנו את המלצותיכם בדף הפייסבוק ובקבוצת הפייסבוק של עושים היסטוריה. מה חדש ברשת עושים היסטוריה? בעושים רפואה, 2 פרקים המוקדשים לרפואת שינה, מדוע אנחנו ישנים, מה קורה אם לא מצליחים לישון כמו שצריך, ואיך מתמודדים עם נדודי שינה, ועוד ועוד. בעושים תוכנה, Deep Learning. חן פלדמן ועמית בנדור מראיינים את גיא ריינר, מייסד סטארט-אפ העוסק בבינה מלאכותית בתחום הרפואה, והם משוחחים על בינה מלאכותית והרעיונות שבבסיס הטכנולוגיות החדשות והמהפכניות של למידת מכונה. עדיין, בענייני מהפכות, עושים תוכנה על מציאות מדומה ככלי טיפולי. ארנון זמיר משוחח עם יפתח וייזר על הטכנולוגיה שמאפשרת לבני נוער להתמודד עם דיכאון, חרדה וקשיים חברתיים באמצעות סרטים עלילתיים בתוך עולמות של מציאות מדומה. ואחרון חביב, עושים ספורטקאסט עם אחד הפרקים המרתקים שהזנתי להם לאחרונה, ספורטאית על בהיריון. בן מיטלמן משוחח עם מורן סמואל, שאתם אולי מכירים אותה כמדליסטית במשחקים הפארה-אולימפיים, מה שמכונה לפעמים אולימפיאדת הנכים, אבל הפעם הם לא מדברים על חתירה, אלא על ההתמודדות של מורן עם הריון ולידה תוך כדי ההכנה למשחקים האולימפיים. שיחה מרתקת שנכנסת לעולמות שרובנו, ובטח ובטח הגברים, לא כל כך מודעים אליהם, איך זה להיות ספורטאית אולימפית, מרותקת לכיסא גלגלים ובזוגיות גאה. האזינו לפרק הזה, פשוט מרתק. כל הפודקאסטים שלנו זמינים באתר הבית של הרשת, ranlevi.com, ובאפליקציית עושים היסטוריה. אני אנצל את ההזדמנות להזכיר לכם את רשימת התפוצה שלנו בדואר האלקטרוני, שהיא דרך מצוינת ונוחה מאוד להרבה אנשים לעקוב אחר התוכניות השונות שיוצאות ברשת. נכנסים לאתר שלנו, לוחצים על ההצטרפות לרשימת התפוצה בדואר האלקטרוני, מסמנים את התוכניות שרוצים לעקוב אחריהם, ומזינים את כתובת המייל שלכם. זה הכל. אגב, אני אגלה לכם משהו שאולי לא ידעתם. אם אתם מאזינים לכמה פודקאסטים שונים של הרשת, לא צריך להירשם לכל רשימות התפוצה של כל אחת מהתוכניות. כל מייל שמגיע מכיל קישורים גם לפרקים האחרונים שיצאו בתוכניות האחרות של הרשת. אז אם נרשמתם לדוגמה לרשימת התפוצה של עושים היסטוריה, המייל שתקבלו מכיל קישורים גם לפרקים האחרונים של עושים פוליטיקה, עושים תנ"ך וכו'. כמובן שכתובת המייל שלכם תישאר חסויה, אנחנו לא שולחים שום דואר פרסומים, שום סוג שהוא, ואפשר להסיר את עצמכם מהרשימה בכל רגע בלחיצת כפתור. רשימת התפוצה של רשת עושים היסטוריה ב-ranlevi.com. כתמיד, אם אתם אוהבים את עושים היסטוריה, מעוניינים לתמוך בה, עזרו לנו להביא מפרסמים ומאזינים חדשים. ספרו לחבריכם על הפודקאסט ועל הזדמנויות הפרסום ברשת שלנו. אם מישהו לא מבין על מה כל המאומה, קחו את הטלפון שלו. תורידו עבורו את אפליקציית עושים היסטוריה, תבחרו את הפרק שאתם הכי אהבתם, ותלחצו פליי. מניסיון, יש מצב שתשנו את חייו של אותו חבר מקצה לקצה. תפתחו בפניו עולם שלם של תוכן שהוא כלל לא היה מודע אליו. כמו כן, ניתן לרכוש את ספריי בחנות שבאתר הבית. למשל, האוניברסיטה הקטנה של המדעים, שהוא ספר שבו ניסיתי לזכור את כל ענפי המדע, או לפחות את כל הענפים הקריטיים, מפיזיקה, ביולוגיה ורפואה ועד גיאולוגיה וכימיה, ולהעניק לקורא הבנה טובה של העקרונות והרעיונות הבסיסיים בכל אחד מהתחומים האלה. בפיזיקה כתבתי על תורת היחסות ותורת הקוונטים, ברפואה על תורת החיידקים ומערכות ההגנה של הגוף, בגיאולוגיה על סלעים ותזוזת היבשות וכדומה וכדומה. המטרה שלי הייתה שכשתסיימו את הספר תבינו איך היקום עובד. אולי לא לעומק, אבל תקבלו תמונה טובה של כל הרעיונות החשובים במדע. כל הספרים מגיעים עם הקדשה אישית שלי, לכם או למי שתרצו להעניק את הספר במתנה. מוזמנים להציץ בספרים בכתובת ranlevy.com/shop. ולסיום, אנחנו נפרדים משני אנשים נפלאים שסייעו לי בהפקת התוכנית במשך כמה וכמה שנים. דינה בר מנחם, העורכת הלשונית, וניר סייג, עורך הקול. כל אחד מהם ממשיך לדרך עצמאית בתחום שלו. דינה בתחום הלשון והעריכה, וניר שמקים אולפן עצמאי להפקות אודיו. אני רוצה להודות לדינה ולניר על העבודה המדהימה שלהם. דינה ערכה את התוכניות פחות או יותר ברציפות בשש השנים האחרונות, והייתה לה השפעה ענקית על איכות התוכן. ניר מלווה אותי כמעט 5 שנים אני חושב, ולא רק שעיצב את הסאונד של התוכנית והרשת כולה, הוא היה גם חלק מצוות ההקמה של פודקאסט ישראל. הוא תכנן את האולפן שלנו, בחר את ציוד ההקלטה, הדריך את המגישים של הרשת. בקיצור, איש אשכולות. מניסיוני, עורכים לא מקבלים את הקרדיט שמגיע להם בתהליך היצירה. אנחנו רגילים לשפוך הרבה שבחים או ביקורת על היוצרים, סופרים, במאים, שדרים, אבל בתור יוצר אני יכול לגלות לכם שבכמעט כל המקרים, וגם במקרה שלי, יוצר הוא סוג של אנרגיה גולמית שכזו, אנרגיה מתפרצת וסוחפת, שבלי הרבה הכוונה נכונה, הרבה פעמים היא מתבזבזת, כמו סוס דוהר שלא מתקדם לכיוון הנכון. עורך טוב יודע להחזיק את המושכות ולכוון את היוצר לכיוון הנכון, למקד את האנרגיה שלו, לחתוך את הדברים הלא טובים ולהשאיר את הדברים המוצלחים, כך שכל האנרגיה היצירתית הזו בסופו של דבר מגיעה אליכם, הקוראים והמאזינים. זה היה התפקיד החשוב שמילאו דינה וניר בשנים האחרונות, ואם אהבתם את מה ששמעתם, אז זה הרבה הרבה בזכותם. תודה רבה והצלחה בהמשך. אז עכשיו עושים היסטוריה, הם שרה סילבצקי מנהלת הקהילות, יוסי מצ בעריכה, אביב שם טוב ודור קומט על עריכת הקול, עינב לנדאו מנהלת המחירות, דני תימור על הניהול העסקי, ואני, רן לוי, כותב ומגיש. אנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות. In this house we obey the laws of thermodynamics!